היי גילי.
היי ניב.
היי לתאומי ההפקה, מאיה בניסן ויונתן מניאביץ', שניהם כאן מסובבים את הכפתורים.
אנחנו פשוט כל כך הרבה עבודה מספקים.
זה נכון.
למערכת הפודקאסטים של העיתון, שהצמידו לנו שניים.
כן.
אין מה לעשות, דרוש שני טכנאים.
אז היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יום א'.
שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שמי מה עושה.
כבר ביום ראשון מספר על כל הדברים הלוהטים בתרבות שקורים. השבוע,
כן.
הפעם הראשונה שבה אנחנו מדברים באמת, 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 על כל סוגי התרבות שאפשר לרצות לצרוך.
מזה כנגיד שנה?
כן, כן, מזה כשנה. אנחנו התאוששנו, זהו, השתקמנו.
עד שיפרוץ הווריאנט ההודי ויגיע לכל בית ישראל.
ווריאנט כלשהו, כן.
כן, אז מה יהיה לנו היום גילי?
היום אנחנו נדבר על סדרה חדשה.
דווקא על זה?
דווקא על זה, אנחנו נפתח בסדרה חדשה שהיא must see כזה,
את must מבטיחה,
binge.
לא, זה מדהים כי את מבטיחה כאילו...
רגע, רגע, אבל...
רציתי להגיד אנחנו... מבטיחה הרים וגבעות, שמיים וארץ, שחוק ודמע. ומה בסוף?
כל אני מבטיחה ומקיימת טלוויזיה.
ובסוף את אומרת נטפליקס.
נכון, אבל אנחנו נתחיל בנטפליקס, ואז אנחנו נעבור לאלבום חדש ומעולה של אחים רמירז, ששני שליש מהם היו את אלבום.
וואו! נכון, ואנחנו... הזכרת לי, הם נכון. היו פה, וגם ניגנו שני שירים.
גם ניגנו שני שירים, ונדבר על מופע מחול.
כן.
על ספר.
פה!
על פודקאסט חדש.
הכל.
ועל עוד סדרה.
כל הספקטרום.
כל הספקטרום של...
ככה.
בום.
כשיעשו עלינו סדרה, זה לא יהיה על הספקטרום, זה יהיה כל הספקטרום.
כל הספקטרום.
כן, תרבות יום א'.
מתגלם בנוחה וביני.
כל הספקטרום התרבותי, הכל קורה. רק תערוכה חסרה לנו, נכון?
נכון.
הנה מצאתי פאק באמינות.
תמיד אתה מצליח לראות את החלק החסר בקוס הסיס הזאת.
בכלל, לא רק בקוס הסיס של הפודקאסט, אלא בכלל, נגיד ביום שישי, ניסיתי לבצע את עבודתי נאמנה ולראות טלוויזיה.
כן. אגב, ביום שישי ניסיתי לראות טלוויזיה.
אבל תראי, העבודה שלי לא פוסקת אף פעם. אני צריך לראות טלוויזיה בכל יום בשבוע ובכל שעה בשבוע.
מה אני אעשה? זה העבודה שלי.
לא, את יודעת כבר, גם קצת נמאס לי.
כי זה מקום העבודה שלי.
לא, אבל גם קצת נמאס לי שמתייחסים את זה במינוי, זו העבודה. כן, זו העבודה שלי. עבדתי ממש קשה כדי להגיע למצב שבו זו העבודה שלי. האם לא ראיינתי את הבעלים של פיצה מטר ב-2002 כשעבדתי בעיתון העיר?
ראיינת.
ראיינתי. האם לא עבדתי תחת אנשים שהיום מחכבים במשפט נתניהו?
עבדת.
בדיוק, אז אני, תראית, עזעתי ונלחמתי, ועד שהגעתי לנחלה של לראות טלוויזיה, זו עבודה. גילי, אבל את מפריעה לי ואת מסיתה את העיקר, מזה שביום שישי ההפרעה לעבודה.
כן.
אני עבדתי.
כן, כן.
אני מבחינתי עבדתי וצפיתי בטלוויזיה, ומי שהפריע לי היה דבור, שנכנס פנימה,
דבור הוא בין החיות שהן הכי כאילו מתקרבות לכלי טייס מסוג קרנף, נכון? יש את המסוקי תובלה האלה, קרנף, מטוסי תובלה האלה.
מבחינת הרעש שהוא עושה?
גם, גם, מבחינת המהות והרעש, נורא.
בלתי נסבל, והוא כל הזמן...
אז זה הפריע לך להתרכז?
זה הפריע לי נורא להתרכז, ולא יכולתי לראות את הסדרה כמו שצריך, וכל הזמן רק חשבתי על הדבור.
רגע, הסדרה?
כן, הסדרה, ראיתי סדרה.
לא, רגע, הסדרה הזאת זה הסדרה שכתבת עליה להיום?
כן.
הסדרה הפולנית על סקס?
סקסיפיי, כן.
סקסיפיי.
כן.
אתה יודע שזה פשוט כאילו דימוי יפהפה.
נו.
לאופן שבו נשים לעתים חוות מין, כן? כהפרעה בריכוז. זאת אומרת, כל שקורה, את מנסה...
את מתכוונת לסדרה או לדבור? אני לא מצליח להבין את האנלוגיה פה.
את מנסה להתרכז, וכל מה שקורה מסביב, נורא נכנס לך כזה מפריע לך להתרכז.
זה בדיוק גם מה שקורה לגיבורות בסדרה, רק שהן כל דבר מסיח את דעתן.
זה בסדר.
והן לא מרוכזות אף פעם במין, כי אין שם, אני חושב, סטיגמה על פולניות וסקס שלא מופיעה בסדרה הזו. לא בכוונה, כן? לא באיזה מין בדיחה כזה של מי רמז. פולניה אחת מגיעה, לא כאלה.
דידי מנוסי, לא שם.
לא שם, פשוט זה קורה. זו העלילה של הסדרה.
איתמנה, אוסטטנים, סמסטש.
Kobiecy orgazm to wciąż temat pomijany i traktowany z pobłażaniem.
Zrobię apkę o orgazmie.
זה כאילו, כל מה שאומרים על פולניות הוא נכון, אבל הוא נגרם להם מידי פולנים, או הכנסייה.
רגע, בואי נתקצר את העלילה השנייה.
כי אתה, כאילו, גם אני צפיתי ביום שישי בפרק.
או! הגעתי... ולך הפריע דבור?
לא, הגעתי לשני שליש פרק, ואז אמרתי את מי תלכי לישון. זה כל משעמם.
אז זה לא שזה משעמם, זה לאה. נכון?
זה חסר חדווה, אתה אומר לעצמך.
כאילו, מה את הפולנים? מקומדיה, נכון? זה קומדיה על סקס, אבל היא לאה.
כן.
נורא, זה הכל כזה מסתרך ומסתרבל ומגושם.
ניב, אין שם אחת שגומרת.
נכון.
כל מה שאתה, את לא יודעת מה.
הן אפילו מדברות על כאילו כמה שגור הזיוף.
כן, וזה כאילו מתחילה הסדרה, מיד יש לך כזה קלוז-אפ על פתמה.
כן.
אבל היא לא מובילה לשום מקום.
לכלום.
היא עושה טוש, זה נטו הטוש.
ואז מה קורה לה בטוש? נגמרים המים. זאת אומרת, את חושבת, רגע, סדרה על סקס, היא בטוש, הולכים לקרוא דברים, אולי ייכנס...
לא, שום דבר.
פשוט נגמרים המים והיא יוצאת כאילו, ומגיעה עם שיער הטוב לאוניברסיטה. עכשיו, היא התלמידה המכוננת של הכיתה, נכון?
כן.
וכולם מצפים מן השתייה הראשונה בכיתה, כי היא הכי חכמה. ואז היא מציגה את הפרויקט שלה, הפרויקט הטכנולוגי שלה, שהוא אחד הדברים הגאוניים ששמעתי עליו אי פעם.
זה פיץ' מעולה היא גם עושה.
כן, היא רוצה לטייב, מילה ששנואה עליי, פועל ששנוא עליי, לטייב את השינה האנושית. זאת אומרת, במקום שאני צריך לישון 8 שעות בלילה, נגיד, כדי לקום ערניים, או אנשים, ילדים, כמה את ישנה בלילה?
6.
נגיד, אז היא אומרת לא, אני עם המכשיר שלי, אתם יכולים לישון 4 שעות, תקומו הכי רעננים שאתם יכולים, ואז יהיה לכם פנאי לעשות את כל המטלות של היום. אז מה אומר לה המרצה שלה?
לא, זה לא סקסי.
זה לא סקסי.
אבל המרצה, צריך להגיד, הוא מאוד מאוד מעודכן, והוא גם צעיר ובעניינים, ואיך יודעים את זה עליו? כי יש לו כובע מצחייה.
רצי, חשבתי כי הוא יושב הפוך על הכיסא.
לא, יש לו כובע מצחייה.
הוא לוקח את הכיסא, הוא מסובב אותו.
וקפוצ'ון, זה הופך אותו מיד לצעיר ומדליק.
מה הוא אומר לה? את צריכה לחשוב על דברים שכולם עושים. אוכלים, שותים, ישנים. כאילו, אולי שינה זה מהדברים האלה שכולם עושים. אבל לא, הוא אומר לה שזה לא סקסי.
ולכן?
ואז היא אומרת, טוב, אני אעשה משהו סקסי. מה סקסי, גילי?
סקס.
נכון, סקס זה סקסי. ואז היא ממציאה, מאיה, עכשיו אני לא ממציא. היא ממציאה את הדבר הבא, אפליקציה מסטרבציה.
אפליקציה מסטרבציה.
כל הסדרה היא רק אומרת אפליקציה מסטרבציה. מה זה אפליקציה? את יכולה להבין מה זה אפליקציה מסטרבציה? זה אפליקציה לטיוב.
היא אוהבת את הפועל.
היא אוהבת לטייב.
היא אוהבת לפעול.
אז היא רוצה לטייב את האורגזמה האנשית החמקמקה.
לטייב את המין.
מה עוד לא סיפרנו?
מה?
שהיא בתולה.
אה, איך אתה יודע את זה?
את לא הגעת לחלק הזה, גילי.
כן, לא הגעתי.
היא כל הזמן אומרת...
באיזה חלק זה?
היא אומרת, אני אין לי ניסיון, אין לי ניסיון, ואז היא כאילו ממש דוחקת את החברות שלה, אתן תעשו את זה, אתן תעשו בשבילי את המחקר. וממש מכריחה אותה, כופה עליהן.
כופה עליהן לעשות את המין.
כן, את המחקר הזה בשבילה, לא משנה, דברים מסתבכים, נגיד בפרק 6 אין הולכות...
מה? נימה, אני לא שרדתי פרק. פרק 6? אין לך... מה?
באת לי שואלים, אין לי חיים, נכון?
כן, באתי, כן.
אז אני אומר ככה, א', אין קורבן שאני לא מוכן להקריב למען העבודה הטובה, למען עבודה יסודית.
פרק 6!
באמת.
6, הוא הגיע לפרק 6, זה אתה, נטפליקס כאילו. יש אחד בכפר חיים, הוא הגיע לפרק 6.
גילי, אני לא יכולתי להפסיק להגיד, אני יומיים מסתובב בבית וכל הזמן אומר, אפליקציה מסטרבציה. אפליקציה מסטרבציה, כל הזמן אני אומר את זה, וגם נגיד יש את הסצנה שחבר של אחת החברות, הוא תופס אותה עם ויברטורה, והוא נורא כועס, ויברטורה! הוא מסביר לחברים שלו,
מי לא היה כועס?
הוא ממש מרגיש מאוים מזה. והגיבורה, נטליה, מה עוד מעניין בה?
מה?
שיש לה מעין קשיי הסתגלות חברתיים כאלה, היא לא כך טובה בחברות. אני לא יודע איפה זה נמצא, קודם דיברנו על ספקטרום, אני לא יודע איפה זה נמצא בדיוק, אבל... ברור שהם מכוונים לשם.
אז מה, היא גיבורה שנמצאת על הספקטרום?
כן.
כמה חדשנים היא תדע?
כן, היא גם בכלל לא אמרו לשחקנית, בהכנות לתפקיד, תראי את סגה בהגשר. לא אמרו לה את זה. בשום צורה. אבל מה שמעניין זה שהוא מכיוון...
דווקא לסגה לא הייתה בעיה עם המין.
נכון, אבל מכיוון שהיא יש לה בעיה עם רגש, היא כל הזמן מחפשת את המקום המדעי שחלטני של האורגזמה. זאת אומרת, איך אפשר להגיע לאורגזמה טכנית, מבלי להצטרך להפעיל רגש? ואני חושב שפה זה מעניין. זאת אומרת, יש שם דיונים מעניינים. תראי, הסדרה מדברת על דברים חשובים ומהותיים.
כנראה עד פרק 6 אתה משתכנע בזה.
כן, כי נגיד היא מדברת על שחרור הנשים מהכבלים המאוד מאוד מדכאים של החברה הפולנית שמונעים מהן את הזכות ליהנות. בכלל את הזכות ליהנות ממין. זה בכלל לא נתפס כאיזה פרורוגטיבה של מי מהאנשים בסדרה הזו. ובכלל, תדעת, גם הגברים כלואים שם באיזה מין תודעה כוזבת של מה התפקיד שלהם ביחסי המין. ואני חושב, גילי, אני רק חושב שאולי הסדרה הזו רלוונטית לא רק לפולין.
תראה,
אולי.
אתה אולי. לוקח את הסדרה הזאת והופך אותה למשהו כמו דוקומנטרי, אבל אני רוצה להזכיר לך שאנחנו לפני, לא זוכרת כמה זמן, ניהלנו פה דיון ביחד עם שירלי גל חברתנו,
כן.
על הסרט המצליח ביותר בערך בתולדות נטפליקס.
365 ימים קראו לו, לא?
כן, כן, סרט הפורנו הרך הפולני.
סרט פורנו אונס שלא לומר?
בוא, זה, אבל אתה יודע, איזה פולין נשקפת מעיני הסרט כן. הזה, ואיזה פולין נשקפת מעיני הסדרה הזאת.
Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste.
¿Gili?
¿Hí?
לא, עכשיו גילית את כל מה שאני רוצה להגיד. אני רציתי לשאול שאלה, מה קורה כשהמותחה נטפליקס התורן, הסדרה החמה של השבוע, מה שידובר, סדרת ה...
must binge החדשה.
כן, שיחת הקולר הנוכחית, מכיוון שחזרנו לעבודה, חזרה שיחת הקולר, ובשיחת הקולר אני לא מתכוון לשיחה שאני מנהל, אלא לשיחות שאני מצוטט להן, כשאני ממלא את המים בקוס שלי. קיצור, הסדרה The Innocent,
התמימים.
כן, על פי הרלן קובן, הגיע לנטפליקס ממש היום בבוקר.
כן.
ואנחנו פקחנו את עינינו.
בום.
בום, ואמרתי לך, אין קורבן שלא נקריב למען העיתונות.
נכון.
כי כאלה אנחנו. השקמנו קום, כן. וראינו את הסדרה.
אז מה קורה כשהסדרה הזאת, סדרת מתח?
היא סדרה ספרדית.
רק דברים טובים קוראים מזה ניב.
נכון. אז נגיד כבר בפרק הראשון,
כן.
יש כמות אירועים שלא הייתה בחמש שנות של סמוך על סול.
לא, תשמע, זה כאילו, זה סקנדל. זה כאילו, זה סדרה של שונדה ריימס.
כן.
במובן הזה של קצב האירועים. שאתה כזה, רגע, מה היה פה? זה רק היה כאילו הפתיח, וכבר כאילו יש פה מספיק חומרים לעונה ראשונה. לא יודעת, לא יודעת, מה, איך? אני צריכה לרשום. את עכשיו, העץ המשפחתי, כדי להבין מה קרה כאן.
אפרופו משפחה, מכיוון שאני אינני מכונן כאחותי, שלמדה ספרדית דרך טלנובלות, ואני עדיין חוץ מלהגיד, "Thi",
כן.
ואיביתה, וברצלונה, אני לא יודע ממש לדבר ספרדית, או בכלל לא יודע לדבר ספרדית, כי גם מה שאמרתי הוא לא בספרדית, אז אני גם לא יכול להסיט את מבטי, כי כאילו שנייה אני מסיט את המבט, נגיד, למלא מים, ולצוטט לאיזה שיחת קולר, והפסדתי קו שלם של עלילה שנאמר שם.
לגמרי.
זה לא באנגלית שאנחנו מבינים, אפשר לעשות דברים תוך כדי.
לא, זה משומר אותך דרוך כל העניין הזה עם הספרדית. וגם לא מזיק שהגיבורים קונאים.
קו.
קונאים, באופן ממש קטלוג של רוברטו.
כן, אפילו שנגיד הגיבורה, אז ניסו לעשות לה כזה, ניסו להראות שהיא גם חכמה.
אז יש לה משקפיים.
ענקיים אבל.
ממש גדולים.
אחרי ענקיים.
זה אמא שלי ב-70s, כאילו.
עוד משהו שיאמר לזכות הסדרה הזאת, לפני שאת תקצרי לנו אותה, כי את מתקצרת מעולה. באמת, ידוע.
תקצרנית.
אז זה שזו סדרה, עברנו קודם על פי ספר של הרלן קובן, ולדעתי, זה הפורמט האולטימטיבי לצרוך סיפור של הרלן קובן. כן. זאת אומרת, במיני סדרה של נטפליקס. כי טיסות אין ממש, בטח שלא טיסות ארוכות, נכון?
כן.
והספרים של הרלן קובן זה כאלה ספרי טיסה.
כן.
ונגיד אם אתה יוצא לחופש במדבר, אז לא תקרא עכשיו, כאילו תקרא משהו יותר עמוק, לא? זאת אומרת, אם אתה קורא...
בשאיפה.
בשאיפה, נגיד נקרא משהו אתה קורא משהו שנמליץ עליו עוד מעט.
משהו כזה, כן.
סיבוב, נכון, משהו עם טיפה יותר משמעות, וטיפה יותר עומק וקשר לחיים שלנו. לא דווקא מותחן כזה קל וזה. והנה, במיני סדרה של נטפליקס, שתוך, גם לא צריך לחכות לעונה הבאה, שמונה פרקים, נגמר הסיפור.
איך אני אוהבת שזה נגמר, די
עכשיו. זה נגמר, אין כאילו, חתום. אז לדעתי, הפקה, ספרדית, מעוקצת, עם סיפור של הרלן קובן מאחורה, עם גיבורים חתיכים וזה, יאללה, קניתי, לא?
לגמרי, עכשיו גם זה באמת עובד ממש ממש טוב.
הוא יודע לכתוב עלילות מתח.
הוא יודע לכתוב עלילות מתח, אם כי יש יאמרו שהן קצת חוזרות על עצמם בווריאציות שונות, במקרה הזה...
אני לא יודע, לא קראתי מספיק, אז בינתיים זה בסדר לי.
במקרה הזה אנחנו פוגשים את גיבור הסדרה מאט,
כן.
מתאו, שהורג בשגגה, ככה הוא סבור לפחות, הורג בשגגה מישהו במהלך מסיבה, שהוא צעיר...
היו המכות.
היו המכות, אוקיי, הוא דחף איזה מישהו, מישהו נפל ומת.
זה גם אף פעם לא ראיתי בסדרה, שמישהו דוחף מישהו, הוא לא התכוון להרוג אותו.
והוא סתם כזה, איי.
ואז הוא נופל על, על הצד החד, כן. בסלע. תמיד יש שם, למה? כאילו,
איך יש שם סלע? לא ברור. אבל כן, הוא נופל ומת בשגגה, והוא יושב בכלא 4 שנים, משתחרר, משקם לכאורה את חייו. ואז בעצם זה כאילו האקספוזיציה הכי ארוכה והכי ככה קדחתנית שראית אי פעם בערך. ואנחנו מגיעים לחייו.
לא, האקספוזיציה הכי ארוכה, גילי, היא של סקסיפיי הפולנית.
זה משחק מקדים שלא הולך לשום מקום.
כן, שעד אמצע הפרק השלישי לא ברור לך על מה הסדרה, מלבד על 3 נשים שאינן יודעות אורגזמה.
והנה, בכל זאת הגעת לפרק 6, נחזור לתמימים. באמת אותו מת מתחתן, מצפה לילד, ואנחנו פתאום חייו נכנסים לאיזה סחרחורת, כשמשהו מוזר קורה בהם. והמשהו המוזר זה קשור לאשתו.
כן.
אותה אישה יפה עם משקפיים ענקיים, שלא ברור מה קרה לה במהלך נסיעה לברלין או לא.
וגם הוא נפגש בסתר במוזיאונים, mm-hmm. עם האימא של הבחור המת, הבחור שהוא הרג, כן. בשגגה, לכאורה
הרג. וגם במקביל בבית שהוא ואשתו מתכננים לקנות, ממול נמצא הבחור
רגע,
שהתחיל את
המקור. רגע, את אומרת לכאורה, כי ראית יותר ממני? או לא, כי את אומרת לא, שלסדרה קוראים The Innocent.
The Innocent, וזה כאילו סדרה ספרדית, אז הכל שם צריך להיות לכאורה, וצריך לחכות לאיברים אינטימיים חשופים, שהם מופיעים.
כן.
הם מופיעים, אבל בהקשרים מוזרים, נכון? למה זה שם? למה יש פה דיקפיק, כאילו...
וואו, זה...
שורה דיקפיקים שנשלחת כך, כלאחר יד.
כן.
באופן מנותק לחלוטין מהמנ...
כולל וידאו ומרשים כזה, נכון?
כן.
לא, אני לא מדבר על הדיקפיק עצמו, אלא על הוידאו. מישהו כאילו...
מישהו השקיע.
כן.
אוקיי, זה לא אגבי. זה לא מטושטש.
מישהו תכנן.
כן, הוא השקיע בזוויות.
כן, ובתאורה.
בתאורה.
רגע,
ובעמדה.
רציתי להגיד לך שברגע הזה נהיה משהו קצת לינצ'י בסדרה הספרדית הזו של הרלן קובן. כי כמו שכביש אבוד, אז הגיבורים מקבלים כל הזמן סרטי וידאו כאלה נורא מוזרים של אנשים שהם לא מכירים בתוך הבית שלהם, בכל מיני סיטואציות מוזרות וכל מיני סרטים עם תכנים מיניים. אז גם פה זה ככה.
כן, אני חושבת אבל בקיצור שאתה ואני נתקלנו באיזושהי...
לא שאני משווה
את הסדרה הספרדית לדיוויד לינץ', אבל אתה ואני קראנו איזה... לינץ',
דוד הלינץ',
זה כנראה הוא מקור ההשראה של, איך קוראים לו? אוריול פבלו?
כן.
היוצר של הסדרה, אוריול פבלו. ואתה ואני קראנו איפשהו באחד מאתרי הברנג' האמריקאים, שזה must binge.
כן, בדיסיידר, אתר שאני די מחבב.
אז אני מודה שאני נגמר הפרק הראשון, ואמרתי, אוקיי, אפשר את השני עכשיו?
בדיוק, זה אשכרה מה שאמרת.
כן.
נכון, אני עד.
אני רוצה את השני, אם אפשר, אם ניתן.
אז האמת היא שניתן, כי כן. זה נטפליקס, ובניגוד לסדרות אחרות, למשל, הסודות של איסטאון, שצריך להמתין כל שבוע לפרק, ואני ממתין.
אני מחכה שיצטברו לי.
כן, את אוהבת שהם מצטברים.
אני אוהבת שיצטברו.
בסדר, גם אני אוהב שהם מצטברים, אבל לפעמים צריך לחכות גם גילי, הציפייה היא חלק מהעניין.
בוא נתנחם עם האחים רמירז.
Bye.
שלום לשני שליש מהאחים רמיריז, עוזי פיינרמן וספי ציזלינג.
שלום, שלום.
אהלן.
שלום.
מה העניינים? אנחנו מערכים אתכם כאן לרגל יציאת האלבום החדש והיפהיפה שלכם, סייפיי.
תודה רבה.
נכון, רק נגיד שחסר איתן אפרת על הדפים.
כן, בבריסל.
A.K.A. קיט קיט רמיריז.
רובה סנג'יל.
ובבריסל מגיע לו. תודה שבאתם.
תודה שהזמנתם אותנו.
ספרו קצת על הקלטת האלבום החדש, קוראים לו סייפיי. אני כששמעתי אותו דווקא הרגשתי שהוא כמו איזה מין פסקול לסרט מתח סלש פרנויה מה-70s, ולאו דווקא לסרט מדע בדיוני.
השם סייפיי הגיע על שם ספי.
פרפרזה.
פרפרזה על שם ספי.
ואהבה לסייפיי גם, צריך להגיד את זה.
וגם כן, יש חיבה מסוימת לסייפיי בלהקה.
כזה ניסיתי לחשוב על הדברים שאני כבר יודעת על האלבום, וזה שהוא קלט בקורונה וכל זה, ואמרתי עצמי, טוב, זה באמת פסקול העולם שהשתגע. אולי נתחיל באמת בזה, במקורות ההשראה שלכם, וגם איך בכלל מקליטים אלבום בשעה שכולם בבית?
כן, זה מאוד מוזר, כי זה להקה שרוב העניין שלה זה הנגינה ביחד, נגינה בלייב, ופתאום כל אחד מנגן לבד, ואיכשהו לנסות לגרום לזה להישמע כאילו מנגנים ביחד, זה ממש אתגר.
פיזית ישבתם במקומות שונים.
כן, בערים שונות, כאילו כל אחד קיט-קיט, איתן הקליט בבריסל תתופים, ואז שלח, אני לתי גיטרה, שכחתי לספי, אולי תחת עוצרה, ועשינו מין כזה מסירות עד שהגענו למשהו שמודבק ונשמע ביחד.
איך זה בכלל שזה יכול נורא משלגי, לקרות? כאילו...
לא, גם כל ההוויה שלכם כהרכב, זה הלייבים, זה הביחד, זה הג'מים, זה,
כן,
כמו שאמרת, הדינמיקה של הנגינה, כאילו, ואיך כל אחד משפיע על השני.
יש אבל איזשהו...
רק נגיד שעכשיו מדבר ספי, כן?
כן.
מה שמאוד אצלנו, הייתי אומר שהוא מיוחד, זה שיש איזשהו חוקים מאוד ברורים שאין חוקים. אני לא יודע איך, יש איזה מין DNA של חופש, ששלושתנו acknowledging אותו ביחד, ואז כאילו ברור לי שאוזי יקליט משהו שאני אגיד, ברור שזה נשמע מעולה, כאילו, אני לא צריך תעשה את זה טיפה, כאילו, זה כמעט אין כאלה. אז יש איזשהו דיוק של שנים ושל שפה שפיתחנו, שלמרות החופש שיש בה, היא כן הרמטית וסגורה. שאפשר את זה לדעתי.
אז מי מתחיל בעצם? מי שולח ראשון לשני משהו?
כאילו השתנה, השיר, השיר.
זה או תופים או גיטרה לדעתי, הייתי אומר. בדרך כלל זה לא מתחיל מהחתוצרה, או מאיזשהו גרוב שתופים כלשהו, או מאיזשהו מנגינה או הרמוניה שאוזי מביא.
זה נורא משונה, כי כאילו יש משהו, כשאתה אומר שזה מתחיל מתופים, כי דווקא באלבום הזה... הרגשתי שהוא יותר מאופק, נניח, מאלבומים קודמים. זאת אומרת, הגרוב פחות משולח רסן כזה.
כן, במצב שרוב הזה התחילו כזה מגיטרה, ואז על זה עלינו כזה כל מיני ג'מים וכזה.
בוא נלך כזה שנה אחורה, נכון? אני חושבת שכולנו היינו באיזשהו סוג של שיתוק עם כל הסגרים והאוצרים האלה של להיות בבית.
כן, נראה לך? איזו הבחנה, גילי, יכול להיות לקרוא את המציאות לפעמים?
פרספטיב, כן, אחי, בקטן וקטן, מיד לקרוא את המציאות כמו שהיא, אבל כאילו אני רוצה לדעת באמת איך...
אני יכול להגיד לך שהיו לי באופן כללי, גם מחוץ לאחים רמירז, אולי הכי הרבה הקלטות שהיו לי.
ואתה לא הראשון שאומר את זה. היה פה ספטל מודי, נגיד, ממש בתחילת המגפה.
גם אליו הוא שלח לי כמה דברים.
זהו. ועוד חברים שלי שהם מוזיקאים, כולם עבדנו מלא.
כן.
זאת אומרת, זו הייתה הדינמיקה של השני.
כן, הלך לצאת עכשיו המון מוזיקה חדשה.
כן, באמת זה היה, אוקיי, אין הופעות, אין כמעט חזרות. בוא נקליט, בוא נג'מג'ם, בוא נכתוב, בוא נ... זה ממש קרה בגדול, וכיף שזה גם קרה באחים. זה נוצר מתוך איזה מקום כזה של בוא נשתמש בזמן, כאילו.
מה מאפיין את העבודה שלכם דווקא באחים, לעומת פרויקטים אחרים ששניכם מעורבים בהם?
הייתי אומר קודם כל שאין דדליין. רק אחרי שכזה נוצר איזשהו כמות, אז אמרנו, בוא נה, כאילו, זה היה פשוט for the fun כזה. ואז לאט לאט זה תפס כיוון מעצמו, זה לא שאמרנו, בוא נקליט אלבום.
כן יש תחושה הומוגנית באלבום הזה, מאוד. זאת אומרת, הקטעים מתחברים אחד לשני, יש להם את אותה אווירה, יש להם את אותו גרוב, כמעט בכל השירים. זה משהו שהבנתם תוך כדי, או שמראש יצאתם לדרך עם רצון לעשות אלבום שהוא כזה?
לא היה שום מחשבה מראש, כאילו, זה היה פשוט כזה, קלטנו קטע, ואז עוד אחד ועוד אחד, ואיכשהו זה נהיה...
אני חושב שאני יכול להגיד גם על עצמי באופן אישי, שלאט לאט המוזיקה שאני אוהב, הטמפו שלה יורד. אז כאילו, אני חושב שזה גם זה שאנחנו כבר לא בני 24 המגניבים שמופיעים בריפרף. אז כאילו... כאילו חיפשנו קצת, אני חושב שבאופן טבעי תמיד מחפשים קצת להרחיב, ובאמת גם אני זוכר שזו הייתה תקופה שאוזי התנסה בכל מיני אפקטים חדשים כזה, שבדרך כלל הוא לא ניגן עליהם מעולמות אחרים. נראה לי הדברים שאנחנו עושים מחוץ להרכב, איכשהו נשפחו לתוך ההרכב.
כן, קניתי מולטי אפקט.
כן, אוזי מנגן עם אבישי כהן בביג וישס, שזה מין כזה, לא יודע איך לקרוא למוזיקה הזאת, אבל היא...
אבישי כהן החצוצרן, או ה...
כן.
הוא בוגד עם עוד חצוצרן.
גם, אבל אנחנו
משפחה, אז גידה בזאת המשפחה.
סיפרת קודם על מחוץ לאולפן לפני זה, סיפרת שהיית בפסטיבל הג'אז באילת, שניגנת שם. איך התחושה לחזור לנגן בלייב?
האמת שזה ממש, ממש אדיר. אתה רואה משהו באיזה זיק בעיניים שהוא, אני באמת, הוא ג'ניואן, כאילו, הוא אמיתי, ואתה רואה את האש כזה של קהל, וזה נורא כיף להרגיש את זה. זה באמת שם דלק במיכל, מבחינתי.
עוזי, מה איתך?
אני לא חזרתי להופיע יותר מדי. טרם התחסנתי, אז כל מיני הופעות מתבטלות לי בגלל זה.
אוי.
אני משלם את המחיר, אבל כן. אז בעיקר יושב בבית.
היה הרבה טענות של אנשי תרבות בשנה הזו, שבאמת התרבות נזנחה, והיא הייתה האחרונה להיפתח. תספרו קצת על המצב באמת שזה הביא אתכם אליו. אפשר לחיות כמוזיקאי מבלי להופיע?
זה גרם באמת לעניין הזה של להקליט יותר, וללמד, פתאום... הרבה אנשים שרצו להתחיל ללמוד מוזיקה או גיטרה או חצוצה, אני תארת מי שגם... אז כזה מין חפש במקומות אחרים שהם לא הופעות.
ולימדת גיטרה? זאת אומרת, מצאת...
כן, כן, גם לפני זה לימדתי, אבל פתאום זה כזה... הגיעו עוד תלמידים ושיעורים בזום, בסיעות.
אני יכול להגיד שבאופן אישי גם, אנחנו נראה לי מסוג של מיליה, שגם ככה לא הסתמכנו יותר מדי על תקצובים כאלה ואחרים, כאילו, זה גם ככה כמעט לא קורה פה בארץ, אז כאילו, אני לא צריך אף אחד, כאילו, באיזשהו מקום.
אז עכשיו יש אלבום חדש, לא מדגדג לכם להופיע איתו, ואיתן נמצא בבריסל,
הוא אמור להגיע בקיץ לאיזו תקופה, ברגע שהם שם עוד המצב קורונה שם.
על הפנים.
על הפנים, אנחנו מקשקשים על זה, בקצב שלנו, זה, הרכב הזה הוא מאוד...
אלסטי, נגיד?
הוא גם אלסטי, וגם באמת אנחנו עושים את זה מאיזשהו מקום קצת יותר משוחרר, כאילו, אנחנו הבוסים כזה של עצמנו לגמרי, אז גם בהקשר הזה, כאילו, יש כל מיני תוכניות לעתיד וזה, וגם הופעות, אני מתאר לעצמי, מתישהו יגיעו.
זה היה כזה קצת הסיוט של כולם, מה יקרה ביום שאחרי שמותר לחזור להופיע, אבל במשך שנה ויותר תחנו לנו בראש אנשים אחרים, וקרבה פיזית זה סכנת חיים. אז כאילו, האם אנשים יבואו, והאם אנשים ירצו להתערבב אחד עם השני בזירות מזיעות כאלה שבהם רואים הופעות? זה משהו שאתם ככה מודאגים?
הייתי בטוח שזה היה כזה מאוד הדרגתי, ואנשים יחששו, ויקח כזה זמן עד שהכל ייפתח, אבל... ברגע שזה נפתח, פשוט כולם, גם אני יוצא לרחוב, אני גר ביפו, מפוצץ אנשים, כל יום חמישי, כאילו סופי שבוע, מיליון אנשים רק חיכו לצאת ולעזה אחד על השני. אנשים התגעגו לרופא טיפתים.
כן, אני חושב שיש משהו, באנו כחברה מאוד, וזה הוכיח את זה מאוד ידרי מעדר וקיצוני, זאת אומרת, בהתחלה אתה פחדת, כל בן אדם שעשה אפצ'י ברחוב, כולם עברו לצד שני של המדרכה, ואוי ואבוי, אוי ואבוי, וכולם חיטאו הכל. ועכשיו זה כאילו הצד השני, שעכשיו אין דין ואין דיין.
אבל כן, אני חושבת על ההשפעות הארוכות טווח, נגיד אם אני מסתכלת על אלבום הזה שהוא בושל בשלט רחוק, במין פינג פונג כזה משולש ביניכם, אתם חושבים שזה ישפיע על המשך העבודה? זאת אומרת, אפשר לעשות ככה אלבומים? הם יוצאים אולי יותר טוב?
קודם כל זה כבר נעשה. אני יודע שנגיד בניו יורק, אם אתה בברוקלין, אתה לא תיסע למנהטן להקליט למישהו באולפן, הוא ישלח לך ואתה תקליט לו בבית. זה כבר דברים שקורים, ונראה לי זה מאוד יעיץ את זה, לא רק במוזיקה, אלא בכלל, למה לנסוע לפגישת עבודה בבאר שבע?
כן, למה אנחנו פה גם?
יכולנו לדבר בטלפון.
לא, זה מאוד חשוב שאנחנו פה ואנחנו עושים את זה ככה, אבל אני חושב שבהרבה מקומות...
אנחנו נבוא איתך חשבון.
אני חושב שזה יעיץ תהליכים כאלה במוזיקה, שגם ככה קורים.
אתה סיפרת מה עשית חוץ מאחים רמירז, אוזי, מה איתך? גם הקלטת ענייני סולו, נכון?
כן. בעצם הקלטתי לפני, ועכשיו סיימתי תוך כדי הקורונה מאסטר. יש שני אלבומים סולו שלי, ועשינו, יוצא עוד חודש אלבום של בום פעם. קלטנו אלבום שירי ילדים עם אור כהן וקרולינה.
אוי, מעולה!
אני יכולה בזה, בעיתוי זה לומר שאני יצאתי מהחתונה שלי עם חתול וחתולה.
מהחופה.
מהחופה. זה היה עד כדי כך מזמן, כי זה היה שיר חדש אז.
אני יצאתי עם יורי ליגת מי של הקינקס, ותראי איך נגמרו הניסויים שלנו. מה, תנגנו לנו משהו, אם כבר באתם עד פה, ועם הכלי נגינה?
מה אתה אומר?
בטח.
יאללה, מעולה.
יאללה.
נשמע עכשיו את ריטה זלבי, שיר ארס לריטה. מי היא ריטה?
אז יש גם ריטה הבת של איתן, קיטקיט המתופף, ויש ריטה שהיא סבתא של זוגתי לשעבר, שלפני כמה שנים קיבלתי גיטרה שהייתה שייכת לדוד של הסבתא, ולגיטרה קוראים ריטה. כתבתי איזה לכבוד הסבתא.
יש את ריטה אחת והיחידה.
ריטה יאן פרוז, קליינשטיין.
גם בשבילה.
תמיד.
בעיקר.
לאוזי פיינרמן וספי ציזלינג.
אחים רמירז.
שני שליש האחים רמירז.
נכון, תודה שבאתם, היה מעולה.
תודה רבה.
כיף שבאתם, ביי.
ביי.
ניבקס.
כן.
ביום חמישי האחרון.
האחרון. חשבתי שאת כבר מחלקת לי הוראות לקראת יום חמישי הקרוב.
לא, ביום חמישי האחרון הלכתי למרכז סוזן דלל, נכנסתי לתיאטרון ענבל, וצפיתי בלכת, שהיא היצירה האחרונה של מור שני, קוריאוגרף צעיר ומבטיח.
אני מכיר אותו.
אתה מכיר אותו?
כן, הוא היה כתב בוואלה סלבס ווואלה ברנג'ה.
מה?
כשאני עבדתי בוואלה תרבות, נשבע לך.
מה?
כן.
תשמע, כאילו, אני לא יודעת איך הוא היה ככתב, אבל...
וזה פעם אחת, אמרתי לו, היי, אולי תראיין את אוהד פישוף, אם אתה מתעניין במחול, והוא עשה איתו רעיון מצוין.
וואלה.
כן.
אז הוא לא סתם מתעניין במחול, הוא גם עושה את זה ממש מעולה, הוא קוריאוגרף נהדר, הוא ממש מבטיח. כן? זה היצירה השלישית שלו.
איזה יופי שאת מספרת את זה.
אני אומרת שתלך לראות.
את שומעת שאני באמת...
אני שומעת שאתה באמת נרגש, כן.
אני לא מעמיד פנים, כאילו, אמרת לי, אני רוצה לדבר על מופע מחול, ולא ידעתי שזה של מור. איזה יופי.
כן, אז זה המופע השלישי משלושה חלקים של מין טרילוגיה של יצירות, שהיא מופיעה תחת הכותרת שלוש הצעות להתמודדות עם הזמן. לחלק הזה שהוא בעיניי הטוב ביותר, ראיתי שניים מתוך החלקים, את בזמן שהגחליליות נעלמות, שזו היצירה השנייה, ועכשיו את לכת, שהיא החלק השלישי, היא נוצרה, היצירה הזאת נוצרה בזמן הקורונה, ובהשראת מה שקראתי, בהשראת הרחובות ההולכים ומתרוקנים והתשוקה של רקדנים ושל מור שני בעצמו לתנועה. עכשיו...
תעשי שני הפוס, כן? כי אני חושב גם על מה שהאחים רמירז אמרו לנו עכשיו, וגם על זה שהיצירה הזו נוצרה בהשראת הקורונה. ואת ואני היינו פה באיזה מין תחושה נורא קשה כל הזמן. מהאולפן ניסינו לשדר את מצוקת האומנים ומצוקת היוצרים באופן כללי. אני נדמה שעברה להם שנה, לפחות מבחינה יצירתית, נורא קודחת כזו, לא?
אני בטוחה שיש הרבה הרבה מהם שיבואו ויאמרו לך בדיוק את זה. אני, אתה יודע, העורך שלנו בשבוע הבא, הסופר מתן חרמוני, גם הוא כתב בקדחתנות את הספר החדש שלו, שעליו אנחנו נדבר. אני חושבת שזה פינה, גם פינה זמן, גם שינה בבת אחת אווירה, אלו דברים שמתדליקים יצירתיות.
כן.
במקרה של להקת אינבל ושל מור שני, אינבל היא להקה שהייתה להקה שהתבססה על מחול פולקלוריסטי, כאילו המורשת התימנית. זה משהו שמאוד מאוד קשה להחזיק אותו חי ורלוונטי, ואני חושבת שיש איזה פיצוח, גם בגלל הליהוק של מור שני לתפקיד הזה של קוריאוגרף, פיצוח של איזושהי שפה תנועתית שהוא מצליח להעביר אותה במתחנת הזמן באופן שנשאר מאוד מאוד רלוונטי. והיצירה הזאת היא פשוט משהו שאתה כצופה מסיים את השעה הפסיכית הזאת שבה הם לא מפסיקים לזוז ולרקוד בצורה מאוד 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 אינטנסיבית, אתה מסיים אותה חסר נשימה קצת.
יש אלמנטים מסורתיים?
יש אלמנטים בתוך שפת התנועה,
כאילו אם אמרת על מחול בין... תימני, אז כן, כאילו יש את
ועל ה... ועל המפגש בין המוזיקה האלקטרונית לבין מוזיקה ערבית ומוזיקה תימנית, אתה מרגיש שיש שם איזשהו הבנה ממש נכונה של איך הופכים את הדבר הזה לעכשווי, לרלוונטי, לא סתם עכשווי ורלוונטי, אלא ממש הראש החץ של הדבר הזה. ברגעי הטובים הם טובים ממש, וגם הרקדנים שאף שהרמה הטכנית שלהם לא אחידה, הם באמת, לא יודעת, בערב שבו צפיתי היה נראה שהם פשוט אפופים באיזה אנרגיה מחשמלת, והיא גם גישרה על פני הפערים האלה ביכולות.
אמרת מוזיקה אלקטרונית ומוזיקה תימנית, ונקודת המפגש ביניהן, ואני חושב שיש לשתיהן גרעין מאוד מאוד חזק של קצב. אני חושב, איזו הבחנה. לא, אבל...
לא, גם יש שם דבקה מאוד מאוד חזק. יש שם כאילו המבנים של קצב, שבאמת משהו שגורם לך גם לאיזה תגובה פיזית.
לא, אני אומר, הביט הוא הבסיס של המוזיקה ממש, ונגיד בסוף השבוע האחרון הייתה כתבה נורא יפה של בן שלו עם אהרון אמרם, הזמר הגדול, והוא מספר שם על הופעות שלו שהוא היה רק עם הטוף פח, הכלי התימני המסורתי, שזה כאילו היה הבסיס המוזיקלי של אהרון אמרם. אני חושב על הטוף פח הזה, ואני חושב על מכונת תופים, ועל הביט הזה הבלתי פוסק, זאת אומרת, מפגש בין מוזיקה תימנית למוזיקה אלקטרונית, אני שומע את זה כבר בראש.
הבחורה הייתה בשבוע שעבר, אבל יש הופעות לאורך כל השבוע.
עם מסכות?
עם מסכות בתוך האולם, כן.
כן. אוקיי.
אבל אני ממש ממליצה לנסות לתפוס את אחת ההופעות וללכת לשם. זה באמת לראות איזה כישרון שמתחיל להתגלגל ולהגיע לאיזושהי בשלות. אחלה של דבר.
שכנעת.
שכנעתי?
כן, ממש. וגם עם האפקט הפמיליארי, ברור. אני יכול לנסות לשכנע אותך?
כן.
לראות סדרה?
כן.
אני הרי כל הזמן מנסה לשכנע אותך לעשות אפל, נכון?
נכון.
ואני אומר לך, זה לא יעלה לך אם יש לך מכשיר אחד של אפל
אבל
בבית.
אבל אין לי, זו הבעיה, אין
כן,
לי.
כן, אין לך. מה שאת צריכה לעשות זה ללכת לדימה פה, להחליף את הטלפון שלך לאייפון, ואז יהיה לך מכשיר של אפל, ואז יהיה לך מנוי חינם.
זה נשמע כל כך קל מפיך.
נכון?
ממש.
זה פשוט מאוד. בכל מקרה, להורים שלי יש ולך אין.
בסדר, נו.
בסדר. או שאולי תקני אפל טיווי בתור סטרימר, כי אין סטרימר יותר טוב מזה, וכל בית צריך סטרימר. ואז כשתקני את הסטרימר, הנה עכשיו אני מצליח לשכנע אותך, יש סדרה חדשה עם ג'סטין תרו.
ג'סטין תרו ישכנע אותי, כן.
נכון.
אני עשויה להשתכנע.
כן. שירה שאלה אותי, תגיד, היית רוצה שהוא יהיה אבא שלך? כי כאילו יש שם אינטראקציה בין אב לבן שהוא אבא. לא. אני לא רוצה שהאיש הכי חתיך שאי פעם דרך על פני כדור הארץ יהיה אבא שלי, כדי שיגידו, הנה ניב, הבן הפסדר של ג'וסטין פרו, אני לא צריך את זה. כאילו, אני מסתכל עליו, תיאת, הוא קם בבוקר עם הריבועים האלה בבטן.
השרים המסתרגים האלה.
אני אומר לשירה, היא זה פיין ספסימן האיש הזה, באמת.
הוא והחבר שלנו מזה, מהתמימים.
כן.
שניהם יכולים לשבת שכם שרירית לשכם שרירית.
אוהו. אז
מה קורה שם?
אז ג'סטין טרו, תראי, הוא הפיק עכשיו סדרה, הוא גם הפיק את הסדרה הזאת, את מפרץ מוסקיטו. זוכרת שהיה סרט מפרץ מוסקיטו ב-80s עם ריבר פיניקס?
לא.
Dad, why are you doing this to us? Why is it such a big secret?
Because we have a problem.
אבל שאת לא זוכרת, אבל הסרט הזה היה על פי ספר של פול תרו, שהוא גם אבא של לואי,
כן,
וגם הדוד של ג'סטין.
אני לא ידעתי שהם בני דודים.
כן, כן.
אומייגאד.
איזו משפוחה, אה?
מה זה פיינה משפוחה?
כן. היו מאשרים אצלך?
היו מאשרים.
ברחובות, מה אבא שלך היה אומר להם?
תראה, אני אחרי סוף שבוע שהייתי
איך אבא שלך היה משכנע את ג'סטין ופול ולואי להישאר עוד קצת בארוחת צהריים?
תראה, כבן אדם, הוא לא ממש מצליח לשכנע אותנו. אתמול ישבנו לארוחת צהריים והוא ככה, לפני שנאכל הביס הראשון, הוא שאל, מישהו רוצה חמיצה? חמיצה? הוא חשב שאם הוא יגיד את זה בעברית ולא בורשט, אוקיי? מישהו רוצה לשתות בורשט? אז מישהו ישתכנע. צרצרים בשולחן. ואז הוא ניסה את הנימוק הבא, הניב. זה בדיוק העונה של הסלק. הם עכשיו חופרים אותו, זה קרנצ'י.
אבל מי רוצה מרק קרנצ'י?
מי רוצה לשתות סלק? מי רוצה לשתות עכשיו מי סלק? איך ביטוי קרנצ'י? את רוצה חמיצה, שרוני? זה הופנה אליי.
אבל את לא שרוני.
נכון, זאת אחותי.
וסרבת.
אמרתי, לא, אני לא יכולה.
אז יש ספר מפרץ מוסקיטו, ויש את הסדרה הזאת שג'סטין תרו מפיק. כן, ומי שמפיק וכותב אותה לצידו, זה בחור בשם ניל קרוס, שהוא בעצמו סופר, סופר בריטי, והוא יצר את הסדרה לותר. זוכרת? עכשיו תצטרכי שאמרתי לותר ולא לותר, את זוכרת את...
אני זוכרת את לותר.
עם אידריס אלבה.
אני זוכרת את לותר.
כן. לקס לותר.
לותר.
כן.
לותר.
בכל מקרה, מפרץ מוסקיטו שעדכנו את הסיפור כמובן, מספרת על משפחה שנסה, אנחנו לא יודעים למה הם נסים על נפשם, אבל הם ברוכים, הם מחוץ לגריד, אין להם שום מספר של ביטוח לאומי, ואין להם טלפונים סלולריים, ואף אחד לא יודע באמת מה הזהות שלהם, אנחנו גם לא יודעים למה. האבא, שהוא ג'סטין תרו, הוא ממציא גאון כזה?
הוא גם חתיך וגם ממציא גאון?
הוא ממציא גאון, אבל גאון ממש. אחד שממציא מכונה שיכולה להפיק קרח ללא חשמל. כל מיני עניינים כאלה, והוא ממציא גאון גם, ואני חושב שזה קשור לסיבה שבגללה הם נסים, אני עוד לא הגעתי לשם כי יצאו רק שני פרקים, שהוא, את יודעת, אנטי-קפיטליסט כזה, ואנטי הצרכנות האמריקאית האובססיבית נורא, הוא כל הזמן מדבר על האובססיה של אמריקה לקנות חדש, להחליף דברים, דברים שהפסיקו להיות שמישים, ואיך הוא מצליח לעשות מהזבל זהב. הוא גם לוקח את הבן שלו לביקור במזבלה. זאת אומרת, הוא כזה.
השאלה אם זה ילך לכיווני סטיבן קינג, או לכיווני קורמק מקארתי?
לא, גם לא סטיבן קינג וקורמק מקארתי, לדעתי זה ילך לכיווני המתח, רודפים אחריו מה-NSA, כנראה שמשהו עשה הוא איזה עניין סנודני, רימה איזה ארגון ביון, או גנב מאיזה תאגיד, משהו כזה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק למה, אבל הוא בורח למקסיקו, וכולם אחריו. והמשפחה שלו, כן, עכשיו זה עשוי מעולה. כאילו זה יכול היה להיות קשקוש פטפוט, אבל זה עשוי מעולה. שם...
לא קשקוש טומטום.
לא, 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 זה מצולם כל כך טוב ומבויה מעולה, והוא משחק אינטנסיבי כמו שהוא היה בנותרים. ג'סטין, לא כמו שהוא היה בזולנדר. אתה יודעת שהוא גם כתב את זולנדר? ג'סטין תרו?
מה?
כן?
לא, לא יודעת.
אני אומר לך, המשפחה הזו...
איזה משפחה? טוב, זה מוביל אותי למשפחה אחרת, ניב, שאנחנו נדבר עליה עכשיו.
יש שוב משפחת איזיקוביץ'.
לא.
מנדי, תגיד משהו.
אני רוצה להמליץ על ספר שיוצא ממש בימים אלה.
כן.
זה תרגום חדש לספר בין כמה שנים של דומיניקו סטרנונה. לספר קוראים שבועת אמונים, ומי ש...
שלחת לי אותו, קראתי בו קצת.
כן, אז ומי שקרא את הספרים הקודמים שתורגמו לעברית של סטרנונה, ירגיש שזה ממש מסתובב באותה השכונה של הספרים מהסוג הזה של סטרנונה.
חיים, אהבה, בגידות.
זוגיות, הורות, איך הזוגיות של ההורים מעצבת את חייהם של הילדים, איך ברבות השנים דברים שנראו ככה נראים אחרת.
הרלן קובן סטייל.
כן, אבל הפוך.
בסגנון הזה, כן.
בסגנון הזה. עכשיו, סטרלונה זה מישהו שאתה קורא ואתה פשוט נדבק בצורה שהוא מעצב משפט, ואתה לא יכול אלא להיכנס לאותה התנשמות הזאת שבה הוא כותב, איך האופן שבו הוא כותב ומבין רגשות.
ומה זה מזכיר לנו, גילי?
האופן שבו הוא חווה את העולם, להכל יש את אותה רמה של חשיבות, לריב, לבכי, לזיכרון מהעבר, לצורה של תנוך האוזן, לאופן שהכל נשבר, לצחוק, לשמחה ועצב גדולים. הכל מקבל את אותה אינטנסיביות, ולמה הדבר דומה?
ראה, זהו, זה מזכיר לי משהו, גם איטלקי.
כן. תשמע, טרנונה הוא כבר כמה עשורים, נגיד לפחות איזה 20 שנה באיטליה, הדיבור סביבו זה שהוא אלנה פרנטה.
זיבי.
לא זיבי, הוא או הוא ואשתו המתרגמת אניטה ראיה. לפני כמה שנים, 2016, היה תחקיר כלכלי מאוד מאוד גדול שהלך אחרי הכסף ואמר, אין, אניטה ראיה זאת אלנה פרנטה.
זה אני זוכר.
והאמת שכשאתה קורא את ש... וגם היו תחקירים של בינה מלאכותית שניתחה המון המון טקסטים והגיעה למסקנה שהיא זה הוא והוא זה היא. חלק מהספרים יוחסו בטעות אחד לשני, זאת אומרת, ספרים שלא יוחסו לפרנטה, וספרים שפרנטה...
הבינה המלאכותית טעתה, מרוב שזה היה דומה.
כן, הבינה המלאכותית טעתה, מרוב שזה היה דומה. חלק מהספרים, אתה אומר, טוב, כאילו מה, הוא משתעשע פה. פעם אחת הוא כותב מנקודת מבט של גבר, אז הוא נותן לזה את השם דומיניקו סטרנונה, ופעם אחת הוא כותב מנקודת המבט של אישה, אז הוא נותן לזה את השם
פרנטה. אבל גילי, משהו פה לא ברור לי. איך גבר בכלל יכול לכתוב נשיות באופן כל כך מדויק, לא אני, כן? זה לא שאני אומר, זה בדיוק כמו החוויה הנשית שלי, אלא שכל כך הרבה נשים מסביב לעולם אומרות, אוקיי, ככה נראית חברות נשית, וככה נראית התבגרות נשית, וככה נראית בגרות נשית, וככה נראית אהבה מנקודת המבט הנשית, כמו שהוא מעצב אותם בחברה הגאונה, איך זה יכול להיות שזה גבר?
אז קודם כל יכול להיות שזה שיתוף פעולה בין שניהם, בין הבעל והאישה, שכל...
עדיין.
ושנית, אני ניסיתי ככה לשאול אותו הצידה, כי שאלות על פרנטה הוא ממש דוחה בשתי ידיים, הוא שונא את זה, למרות שהצלחתי איכשהו להתחבב עליו, אז הוא סיפר לי אנקדוטה עם
ה... דיברתם?
כן, ראיינתי אותו. זה השער של גלריה של מחר.
באיטלקית, כמו יונית לוי?
באיטלקית הצחה שלי. כן. לא, היה לנו מתורגמן, פרופסור אורי שינקוין, שהיה שופע עזרה וטיפים גם, אבל הוא סיפר לנו שם אנקדוטה שהנכד שלו שאל אותו, בתחילו אורחים הוא כזה, סבא, זה נכון מה שאומרים עליך שאתה אישה? זה בערך ההתייחסות היחידה שהוא נתן לנו לדבר הזה. אבל הוא כן הסביר, כששאלתי אותו, כי גם בספרים אחרים שלו הוא יודע לכתוב כאישה, למשל באחד הספרים הקודמים שיצאו בעברית שנקרא שרוכים, הוא נפתח במין מכתב מלא טינה ושנאה של אישה נבגדת לבעלה. אז שאלתי אותו על מין כתיבה שהיא גמישה מגדרית, והוא סיפר על נסיבות החיים שלו ועל המקום שבו הוא גדל, הסביבה שבה הוא גדל, ובעיקר על התקופה שבה הוא גדל ובגר, כמשהו שחייב אותו לסגל לעצמו איזושהי התבוננות מיוחדת בנשים, וגמישות מגדרית כשהוא כותב נשים. לא יודעת, אולי הוא פשוט סופר ממש ממש מוצלח, אולי, כמו שהוא מתעקש לומר, אולי זה בעצם לא הוא.
אוקיי, אולי נסיים עם מתחרים שלנו, נכון?
כן, אתה רוצה להמליץ על פודקאסט.
אני רוצה להמליץ על פודקאסט.
אל תקשיבו להם.
כן, תקשיבו ל...
רק אחרי שהקשבתם לנו.
בהחלט, אבל מה זה להם? אני מדבר על אדם מקיי, הבמאי והתסריטאי.
הלוזר הזה!
כן, האיש היה התסריטאי הראשי של סאטרדי נייט לייב בתקופה, לדעתי, אחת הכי מצחיקות שלה. וכתב וביים ככה את הסרטים, אנקורמן והרי החדשות עם וויל פרל, החבר'ה האחרים, אחים חורגים, מכונת הכסף, וייס, כמה מהסרטים שהכי אהבתי ב-20 שנה האחרונות, בלי צחוק.
טוב, טוב, אז תקשיבו גם לזה.
לא, אני לא אומר את זה באיזה מין אוברסטייטמנט כזה של עכשיו מישהו מתלהב. באמת, אנקורמן זה אולי הסרט שראיתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי, זה סרט פולחן מבחינתי, אני יודע לצטט כל שורה משם.
אז על מה הפודקאסט החדש?
הפודקאסט החדש קוראים לו מוות ב... מוות, את יודעת, הוא גם מפיק את יורשים, והוא מפיק מלא דברים. אז הפודקאסט החדש קוראים לו מוות...
שאלה אם יש לו דבור בבית בשעה שהוא מנסה לצפות בטלוויזיה.
לא. ועוד משהו? עוד משהו? את יודעת שהבת שלו זו פרל, the landlord? זוכרת את הסרטון יוטיוב שבו ילדה צועקת על וויל פרל שהוא חייב לשלם לה? זה רק סרטון היוטיוב הכי נצפה אי פעם, בערך עד גנגם סטייל, אבל לא חשוב. בכל מקרה, זה אדם מקיי, ולפודקאסט החדש לו קוראים מוות בכנף, Death at the Wing, והוא מדבר על איך בשנות ה-80, המון כדורסלנים מתו, מסיבות שקשורות בעיקר לקוקאין ולאלכואליזם. כדורסלנים מקצוענים, והסיפור שהוא מספר הוא לכאורה סיפור ספורטיבי, אבל למעשה זה סיפור של חברה, של אמריקה, של אמריקה שאיך ממדינה שהייתה יחסית עם רשויות רווחה מתפקדות ומדינה עם אתוס של רשתות ביטחון, הפכה לקפיטליזם חזירי ואיבדה כל רסן, ואיך המצליחנות הפכה לאתוס האמריקאי הכי גדול, המצליחנות בהיבט הכלכלי שלה. זה סיפור על שינוי של אומה.
יש אנשי אקדמיה שיאמרו שהולדתה של ארצות הברית כאומה קשור באופן ישיר לאתוס הזה של...
כן, הרי...
של
ברור,
הצלחה כלכלית.
ברור, אבל אני אומר, הרייגן, זה לא סתם שזכר בשנות 80, שרייגן, שהיה כוכב מערבונים, הביא את הרייגניזם, הביא כאילו את האתוס הזה עוד יותר למעלה. ואז את יודעת...
אז איפה נותנים את זה?
נותנים את זה בכל מקום שבו נותנים פודקאסטים, גם באפל, גם בספוטיפיי.
זה שכן שלנו בספוטיפיי.
כן, Death at the Wing מאוד מאוד מוצלח, והוא יודע לספר סיפור, אדם מקיי, גם כשהסיפור הוא סיפור ספורטיבי. הוא לא מגיע בתור אוטוריטה, אלא בתור מישהו שמחפש תשובות. בתור מישהו שהתעניין בתחום, ושואל את החוקרים והעדים והמומחים שהיו באותו זמן, מה קרה בדיוק, ומה דעתם, והוא לא מגיע עם כל מיני מסקנות, דעת נחרצות כאלה, הוא מספר סיפור, והוא מבחינתו זאת תעלומה, זה אחלה דבר.